ברשות הרב סעדון שליטה, עריך המשבתו, ברשותם הנעימים, ברשות כל הציבור החשוב והנכבד. יש מנהג בליל חג השבועות שמביאים אכילה ושתייה בבית הכנסת. אדם שותה כוס קפה, שותה כוס תה, אוכל איזה פרי, אוכל איזה עוגה. אחרי שעה, שעה וחצי, עוד פעם שותה, עוד פעם אוכל. ונשאלת השאלה, כיצד עלינו לנהוג בעניין של ברכה אחרונה וראשונה כל פעם מחדש? כי בעצם, אם אדם בירך ברכה אחרונה, בורא נפשות על הפרי, או ברכת על המחיה על העוגות, ובדעתו עוד שעה להמשיך לאכול ולשתות, אז יש לשאול, עוד שעה שהוא בא לאכול ולשתות, הוא צריך לברך עוד פעם או לא? מצד אחד, כן, כי בירכת ברכה אחרונה לפני שעה. מצד שני, לא, כי לא הסחתי דעתי. אז מה נגיד לו? אל תברך ברכה אחרונה, ועוד שעה שתרצה לאכול ולשתות, תסתמך על הברכה הראשונה שבירכת לפני שעה, שעתיים. כי הרי לא הסחת את דעתך. ואנחנו יודעים שדעת רוב האחרונים, כפי שפוסק המשנה ברורה בסימן קוף פי ד' סעיף קטן י' ז', וגם הקף החיים במקום, וגם החזון עובדיה, וגם בהלכה ברורה של הגאון הגדול רבי דוד יוסף כך פסק, שאין זמן לברכה ראשונה. כל הזמן של 72 דקות, שיעור עיכול, נאמר לברכה אחרונה. אבל לברכה ראשונה אין זמן. אדם יכול לצאת מירושלים, לברך שהכל יהיה מדברו על שתייה, והוא נוסע ומגיע לטבריה ולצפת ולמירון וחוזר, והוא עדיין עם אותה ברכה. אין זמן שמגביל את הברכה הראשונה, כמו ברכה האחרונה. אז ממילא, אם אדם בירך בליל חג השבועות, בשעה 10 בלילה בורא פרי העץ, או שהכל, או מזונות, או אדמה, והוא בשעה 12 רוצה עוד פעם לאכול, אין זמן שמגביל אותה ברכה הראשונה. ומצד שני הוא הפסיד את הברכה האחרונה, כי בשעה 10 אכלת עוגה או פרי ולא בירכת הברכה האחרונה, כי אתה יודע שב-12 אתה רוצה עוד פעם לאכול, אבל מצד אחד כבר הפסדת את הברכה האחרונה. ברכה האחרונה יש לה שיעור עיכול. שיעור עיכול באכילה מועטת זה שיעור של 72 דקות, כנזכר בדברי הפוסקים בסימן קפ"ד לציפי לפי המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. אז יש לנו פה בעיה. אם תברך ברכה האחרונה, אז מי אמר שאתה אחר כך יכול לברך ברכה ראשונה? אולי כן, אולי לא. ואם לא תברך ברכה אחרונה, אז עובר לך שיעור עיכול, אז הפסדת את הברכה האחרונה. אז באמת השאלה הזאת היא לא שאלה רק בליל חג השבועות. בליל חג השבועות כולם נתקלים בזה, אבל זו שאלה סתם שמצויה מאוד בביתו של כל אדם, ואני, ברור לי ופשוט לי, שכל אדם נתקל בשאלה הזאת לפחות עשרות פעמים בשנה. אדם בביתו יושב, גם רגיל, יכול להיות בבית, יכול להיות בכולל, יכול להיות בעבודה, יכול להיות בכל מקום שלא יהיה, יושב, שותה שתייה, אוכל פרי, הוא יודע בוודאות שעוד שעה, שעתיים הוא יוכל עוד, אבל הוא גם יודע שבשעתיים הקרובות, בשעה הקרובה הוא לא יוכל לשתות עוד. מה צריך לעשות? לא לברך ברכה האחרונה או כן לברך ברכה האחרונה? אז בעצם שורש החקירה צריך להיות, מה זה ברכה האחרונה? אדם שתה שתייה רביעית בבת אחת, אדם אכל עוגה, בירך ברכה אחרונה ודעתו עוד 10 דקות להמשיך לאכול ולשתות. מה הגדר של ברכה אחרונה? האם ברכה אחרונה פירושו הסך דעת? זה שבירת ברכה אחרונה זה מראה שהסכת דעתך מאכילה והשתייה. אבל אם לא הסכתי דעתי, כי אני מגלה באופן ברור שאני רוצה להמשיך לאכול ולשתות, אז אני יכול להמשיך לאכול ולשתות בלי ברכה, לא הסכתי דעתי. או שנבוא ולומר שברכה אחרונה זה לא גדר של הסך דעת, זה גדר של סילוק. ברגע שבירת ברכה אחרונה הסתלקת מאכילה אפילו שדעתך להמשיך לאכול ולשתות. ואם זה גדר של סילוק, אז לא משנה אם הסחתי דעתי או לא הסחתי דעתי. בברכת המזון אנחנו רואים ברור שזה גדר של סילוק ולא גדר של הסח דעת. אם אדם בירך בורא פרי הגפן בתוך הסעודה והיה בדעתו בכוס ברכת המזון לברך. כוס ברכת המזון בשלושה או בעשרה מצווה מן המופרע לכתחילה, כמו שהשולחן ערוך פוסק בקוף פי ג' זיפן, ולברך כוס ברכת המזון. היה בדעתו לברך כוס ברכת המזון. אף על פי כן פשוט הדבר, הוא צריך לברך ברכת פרי הגפן. למה? הרי לא הסחתי דעתי, לא רק שלא הסחתי דעתי, חשבתי על זה באופן ברור. אלא מה? ברכת המזון זה סילוק מוחלט. זה אין מחלוקת. אדם בירך על פיצוחים בליל שבת, באמצע הסעודה, בסוף הסעודה, בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, ובירך ברכת המזון, ואחר כך הוא רוצה להמשיך לאכול פיצוחים או פירות, אפילו שהיה בדעתו מראש לכך, פשוט הדבר, שהוא צריך לברך עוד פעם. ולכן אין לעשות כזה דבר בליל שבת. אתה רוצה לאכול בתוך הסעודה, אז תסיים, ואז תברך ברכת המזון. ואל תגיד, אני אברך ברכת המזון, על דעת להמשיך לאכול אחר כך, כדי לגרום ברכה שאינה צריכה שמותר בשבת להרבות מאה ברכות. זה פשוט שלא כל ברכה שאינה צריכה מותר לאדם לגרום בשבת. האדם לא יכול להגיד, אני אקח תפוח, אני אברך ברור פרי העץ, אני אשאיר אותו פה, אני אצא החוצה, יחזור אחרי כמה דקות, עוד פעם יברך, עוד פעם יצא, עוד פעם יצא, עוד פעם יצא. זה לא שייך, תוך 100 דקות, תוך 20 דקות יש לך 100 ברכות. זה ודאי שלא, זה סוג ברכה שאינה צריכה שהתיר אשלה בשבת. אז זה פשוט שאסור לעשות כזה דבר, אלא תחליט מתי אתה רוצה לסיים, תברך ברכת המזון, זהו. אם אחר כך יתחשק לך לאכול עוד פעם, תוכל, אבל לא לתכנן מראש שאני מברך ברכת המזון, לדעת להמשיך לאכול אחר כך עוד פעם. אז איפה הבורא נפשות? איפה הבורא נפשות של הפיצוחים? אבל איפה הבורא נפשות של הפיצוחים? זה פתר את הפיצוחים, זה לא בא לך, זה פשוט בסימן קופאין דלת. סימן קופה עם זין יותר נכון, שכל מה שאדם אוכל, קופה עם זין סעיפה לבית, שכל מה שאדם אוכל בתוך הסעודה נפטר בברכת המזון. אכלת פיצוחים בסעודה, צריך לברך עליהם מורות פרשות. איפה הברכה הזאת נעלמה? זה ברכת המזון פותר את זה. אז אם ברכת המזון פותר את זה, ואחר כך אתה שוב פעם מחליט לאכול ולשתות, אתה גורם ברכה שאינה צריכה, וזה הסוף, אלו בשבת. אז לכן, פשוט הדבר שברכת המזון זה סילוק מוחלט. השאלה היא נשאלת היא, מה הדין ברכה האחרונה רגילה? בירכתי על המחיה על הוגה, ותכנתי להמשיך לאכול הוגה. ביחתי בורא נפשות ותכננתי להמשיך לשתות ולאכול פירות. מה זה? סילוק או הסך דעת? אז באמת בדבר הזה, לכאורה, יש לנו מחלוקת אחרונים ברורה בין המגן אברהם למאמר מרדכי. המגן אברהם כותב, מה הדין אם אדם אכל או שתה? ובירך ברכה אחרונה, נפשות, על המחיה, הם שלוש, לא משנה. אבל למה הוא בירך על המחיה? לא בגלל שהוא תכנן לו להמשיך לאכול ולשתות, אלא הוא פשוט טעה בדין, הוא טעה בדין. הוא חשב שלפי ההלכה אסור שישאר רבע שעה בלי אכילה ושתייה. אז הוא ראה שהולך לעבור לרבע שעה, הוא טעה בהלכה ובירך ברכה האחרונה. טעה בדין. אחר כך אמרו לו, מה פתאום? זה לא ההלכה, אתה יכול להמשיך לחוב ולשתות. אתה לא צריך לברך כל כך מהר. אבל הוא טעה בהלכה ובירך. אומר המגן אברהם, הוא יכול להמשיך לחוב ולשתות בלי ברכה. אפילו שיברך ברכה האחרונה. אפילו שיברך ברכה האחרונה. למה? כי סוף סוף בשורה התחתונה הוא לא הסיח דעתו מהאוכל. אז הוא יכול להמשיך לחוב ולשתות בלי ברכה. המאמר מרדכי חולק על המגן אברהם. אומר, מה פתאום? ברכה האחרונה זה סילוק. בירכת ברכה האחרונה, אפילו שהיה בדעתך להמשיך לאכול ולשתות ורק טעית בדין ולכן בירכת, זה סילוק מוחלט, ואתה עכשיו צריך לברך ברכה ראשונה מחדש. אז לכאורה זה מחלוקת ברורה. אדם שבירך ברכה האחרונה והיה בדעתו להמשיך לאכול ולשתות, האם הוא יכול להמשיך לאכול ולשתות בלי ברכה או לא? לפי המגן אברהם ימשיך לאכול ולשתות בלי ברכה. לפי המאמר מרדכי, יש עוד גם אחרונים בכל צד, הביאור הלכה מביא את זה בקוף צד אקסיב ב', לפי המאמר מרדכי, הוא לא יכול להמשיך לחוב ולשתות בלי ברכה. אבל, כן, אני תכף אגיד. אבל, באמת, שאין בכלל ראיה מהמגן אברהם לדין שלנו. כי המגן אברהם דיבר באופן שאדם טעה בדין. הוא לא התכוון לברך, אלא הוא טעה בדין, הוא חשב שצריך לברך עכשיו. הוא לא התכוון שהברכה כעת יברך אותה, ויש פה איזה ברכה מכוונה תחילה בדעתו. הוא טעה בדין. כיוון שהוא טעה בדין והוא בירך, אז לכן אנחנו אומרים שהברכה לא מהווה סילוק וסך הדעת. אבל אם אדם כיוון מתחילה לברר באופן ברור ונחרץ, על זה אין ראיה מהמגן אברהם. ראיתי כבר שיש באחרונים שרוצים להגיד פשט ככה במגן אברהם. גם בהלכה ברורה, ראיתי שכך הוא כותב בסימן קע"ט סעיף זין, שאין ראיה מהמגן אברהם. ויש עוד איזה בית יוסף מפורש שאני מאוד מתפלא שלא ראיתי אף אחד שהביא את הבית יוסף הזה. כל אלו שדיברו בנושא הזה, האם ברכה האחרונה שאני מברך ובדעתי להמשיך לחוב ולשתות מהווה סילוק או לא מהווה סילוק, כולם מביאים כל מיני ראיות. יש מביאים ראיה מתפעין ג' סעיבה לגבי ברכה האחרונה על הקרפס, ש מרן כותב שתאכל פחות בכזית מהכרפס כדי לפתור את המרור, כי אם תאכל כזית אז תתכנס לספק אם צריך לברך ברכה אחרונה. מה הספק? תברך ברכה אחרונה בורא נפשות ותכוון בדעתך שאתה רוצה להמשיך על לאכול את המרור. מה הבעיה? מה אתה מגביל אותי לא לברך בורא נפשות על הכרפס? תן לי לברך בורא נפשות על הכרפס, לאכול כזית. אנחנו אצל בני ספרד אוכלים את הכרפס, תעלה סלרי, זה לא כל כך טעים, אז אנחנו שמחים שיגבילו אותנו לא לאכול כזית. בני אשכנז אוכלים תפוח אדמה, ומגיעים לי לסדר העדים, אז באמת קשה להם לא לאכול את הכזית. למה אתה מגביל אותי? תן לי לאכול כזית, לברך בורא נפשות, ולכוון להמשיך לאכול את המרור. אז רואים פה, וזה די מפורש ברשב"א שם במקום, שברגע שבירכת ברכה האחרונה זה סילוק גמור. אבל יש ראיה ברורה מבית יוסף בסיבל קופה ע"ד סעיפי, אני לא אלאה את השומעים בגוף הדברים שכתוב שם, אבל זה מפורש בבית יוסף בשם הראש, שאם בירכתי ברכה האחרונה על דעת להמשיך לשתות, הסתלקתי באופן מוחלט ואני צריך לברך שוב פעם ברכה ראשונה. אבל עדיין מדי ספק לא יצאנו, כי גם בחזון עובדיה הוא מביא את שיטת עמודי אור, שהוא לומד בדעת המגן אברהם, שגם אם בירכתי ברכה אחרונה בכוונה להמשיך לאכול ולשתות, אני יכול להמשיך לאכול ולשתות בלי ברכה. ולכן העצה היא עוצה, אז בעצם יש לנו מסובכים עכשיו, כן? אני עכשיו אכלתי בבית או בליל שבועות, לא משנה, עוגה, פרי. מה אני עושה? אני יודע שבשעה הקרובה אני לא מתכנן עוד לאכול. מה אני עושה? אם אני כל רבע שעה, כל 10 דקות אוכל, כל חצי שעה אני אוכל, אין בעיה, אכילה נמשכת כל הזמן, אין שום בעיה. אבל אם החלטתי שבשעה, שעה וחצי הקרובות, אני לא אוכל ושותה, מה אני אמור לעשות? לברך ברכה האחרונה? טוב, בירכתי. מה אני אעשה אחרי שעה? לברך ברכה ראשונה או לא לברך? נכנסנו לספק. לא לברך ברכה האחרונה? ולסמוך על האכילה שאני אוכל אחר כך, שאני אוכל ושתה בלי ברכה, אז הפסדתי את הברכה האחרונה, כי עבר לשיעור עיכול. מה עושים כדי להסתלק בספק? וכפי שאמרתי, זה לא רק בליל שבועות, אלא זה בכל השנה כולה. אני חושב בסייעתא דשמיא שיש פתרון נפלא. לא ראיתי שהביאו את הפתרון הזה, אבל טוב, מותר לאדם לחדש חידושים, ומותר לאדם לחשבן חשבונות, ותורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול, תורה לא עוברת בירושה, אפשר להגיד מהלכים? אדרבה, יראה הציבור וישפוט. יש בית יוסף מאוד מעניין, בסימן קע"ד סעיף ד', זה המצאה של הבית יוסף. הוא אומר, אדם מבדיל, עושה הבדלה במוצאי שבת, אחרי הבדלה הוא רוצה לאכול. בדרך כלל זה לא מצוי, כי אנשים לא קשה להם לאכול סעודה רביעית אחרי הבדלה. אבל זה יכול להיות מצוי בתשעה באב שחל במוצאי שבת או ביום ראשון, שעושים את ההבדלה ביום ראשון בערב, ומיד אחר כך חושבים לאכול. זה יכול להיות מצוי במוצאי יום הכיפורים, שעושים הבדלה ומיד חושבים לאכול. והוא רוצה לשתות בתוך הסעודה יין. מיץ ענבים, מיץ ענבים אחרי הצום זה דבר בריא מאוד, אז רוצה לשתות מיץ ענבים. האם בבורא פרי הגפן שאני מברך בהבדלה, אני פותר את הבורא פרי הגפן של היין שבתוך הסעודה? כי זה בעצם שני סוגי שתייה, זה שתייה של מצווה וזה שתייה של תענוג, שתי סוגים. האם אני פותר או לא פותר? מביא, לא, כיוונתי, אני מכוון מפורש. אני מכוון מפורש. אתה אומר לכאורה למה לא? יש בזה מחלוקת ראשונים, בין התוספות לראש. יש מחלוקת ראשונים מפורשת בדבר הזה בין התוספות לראש, האם השתייה הזאת שהיא שתייה של מצווה, יכולה לפתור את השתייה של תוך הסעודה, זה שתייה של תענוג. הבית יוסף אומר, כיוון שזה מחלוקת, בליל שבת זה אין קידוש במקום סעודה, זה שייך לסעודה. אז לכן ודאי שזה יכול לפתור, כי זה חלק מהסעודה, אין קידוש במקום סעודה. אבל בהבדלה זה לא שייך, אז זה מנותק מהסעודה, אין קשר בין ההבדלה לסעודה. בית יוסף הביא מחלוקת ראשונים בדבר הזה, אומר הבית יוסף, ונראה לי, פתרון, אומר הבית יוסף, יש לי פתרון, יש לי פתרון, מה הפתרון? אומר, כשאתה מברך בורא פרי הגפן, ביין של ההבדלה, תכוון להגביל את הברכה, אני מכוון להגביל את הברכה, שהיא תתפוס רק על היין של ההבדלה, ולא על היין של הסעודה. זה חידוש גדול מאוד, בעצם ברגע שאני מברך, ואני יודע שאני הולך לחוב ולשתות, אז הברכה אינה גבולות, מי יכול לשים למעצורים לברכה? הבית יוסף אומר, אפשר לעשות כזה דבר. אפשר לכוון שאני מכוון לפתור בברכה של בורא פרי הגפן של ההבדלה, רק את היין של ההבדלה, ולא את היין של תוך המזון. וכך הוא פוסק בשולחן ערוך. כך הוא פוסק בשולחן ערוך, שכדי לנצל מהמחלוקת של התוספות והראש, תכוון בבורא פרי הגפן של ההבדלה, לא לפתור את היין שבתוך המזון. איזה ברכה שאינה צריכה? זה לא ברכה שאינה צריכה. כדי להסתלק מן הספק. יש לנו כמה וכמה מקומות שרואים ברור גם בקוף הידה לציב זין, שמותר לאדם לגרום ברכה שאינה צריכה כדי להסתלק מן הספק. כי הגדר של ברכה שאינה צריכה, זה גדר שכמו שהחזון איש כותב, לא בכל עת יבוא אל הקודש. שם השם הגדול והנורא והנכבד, לא זורקים אותו סתם, תחשוב לפני כן. אל תזרוק אותו באופן שאינו צריך, אבל פה להסתלק מן הספק, צריך וצריך. אז אמר רבי יוסף, תגביל, כך הוא פוסק בשולחן ערוך, תגביל את הברכה. ואם לא עשית את זה, אז תשתה בסעודה בלי ברכה, ספק ברכות להקל. אז רואים רבי יוסף שכשיש צורך, אפשר להגביל את הברכה. אז ממנה גם אנחנו נעשה. אני מברך שהכל, עץ, אדמה, מזונות, אני מגלה בדעתי, אפילו במחשבה, שאני מכוון לפתור את כל מה שאני אוכל וישתה עד הברכה האחרונה. אני מגביל את הברכה שהיא תתפוס עד הברכה האחרונה. כל מה שאני אוכל וישתה, אני מגביל שאני מגביל את הברכה שזה יתפוס עד הברכה האחרונה. מה שאני אוכל וישתה אחרי הברכה האחרונה, לא רוצה לפתור. הגבלתי. הגבלתי את הדבר הזה. רק שנייה אחת, רק שנייה אחת. אני רק בוא דבר שלם. רק בוא דבר שלם ברשותך. אז ממילא, מכיוון שהגבלתי את הברכה, שאני מגביל שכל מה שאני יברך ויוכל על חשבון המזונות, עץ אדמה שהכל יפתור עד הברכה האחרונה, ברגע שהחלטתי שבחצי שעה, שעה הקרובה אני לא יוכל, אבל האדם לא יוכל כל הלילה, באת ללמוד או לא יכול? מי פה, שתי פה קצת, כל הלילה אוכלים ושותים? יש לו ורווח תשימו בין עדר לעדר לפחות, שעה, שעה וחצי בין אכילה לאכילה. אכלת, שתית, בסדר, רעני. אתה מחליט שבחצי שעה, שעה, שעה וחצי הקרובים, אתה לא אוכל ושותה, תברך ברכה האחרונה. ואז, מה שאחר כך אתה, עוד פעם, אחרי שעה, שעה וחצי, עוד פעם אוכל ושותה, מזונות, עץ אדמה, שהכל, עוד פעם תברך. כי מראש התכוונתי להגביל את הברכה הזאת, מראש התכוונתי להגביל את הברכה, שהברכה תתפוס רק על זה ולא על זה. שהברכה תתפוס על כל מה שאני אוכל וישתה, עד שאני מברך ברכה האחרונה, אבל מה שאוכל וישתה אחרי הברכה האחרונה, מכוון מפורש להגביל את הברכה שהיא תעצר ולא תמשיך תתקדם הלאה. גם דרך אגב בשער הציון בסימן רשת תפיו, רואים שיש כזה דבר, שאני, יש לפני תפוס ותפוח, ואני מברך ברור פרי עץ, ואני יכול, מפורש בשער הציון ברשת תפיו, שאני יכול לכוון, שאני מכוון לפתור רק את התפוח ולא את התפוס. יש כזה דבר. הוא אומר, זה ברכה של הצריכה. זה ברכה של הצריכה. טוב, זה ברכה של הצריכה, אבל פה, כדי להסתלק מן הספק, מותר לאדם לגרום ברכה של הצריכה. רבותיי, הדבר הזה הוא דבר מצוי מאוד, מעשי, כפי שאמרתי, לא רק בליל שבועות, שאנחנו סמוך ונראה לחג השבועות, אלא זה מצוי בכל השנה, בבית, בכולל, בעבודה, איפה שאדם נמצא, שאדם אוכל ושותה, והוא יודע שהוא ימשיך לאכול ולשתות, אבל יש לו הפוגות, עוד שעה, עוד שעתיים. מה אני אעשה? מה אתה תעשה? לפני שהתחלת לברך, עץ, אדמה, מזונות, שהכל, תכוון. שאתה מכוון לפתור את כל מה שתאכל ותשתה עד שאני אברך ברכה האחרונה. מה שאני אוכל ושתה אחרי ברכה האחרונה, אני מקביל, לא רוצה שהברכה תתאפה שם, ואז תברך עכשיו ברכה האחרונה, אין שום בעיה, מצוין. אחרי שעה, שעה וחצי, אפילו אם החלטת אחרי רבע שעה, פתאום חרטת. אחרי 10 דקות אתה רוצה לאכול, אין שום בעיה. תברך עוד פעם, ועוד פעם הברכה מוגבלת עד הברכה האחרונה, וככה יש לאדם כל שעה, שעה וחצי, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, וזה דבר מעשי ופתרון מצוין, שזו הדרך מוציאתך מידי כל ספק. כי להשתמש בפתרון שלברך ברכה אחרונה, ולכוון להמשיך לשתות, זה לא פשוט בכלל. למה? כי לדעת רוב הפוסקים, כפי שהזכרנו, זה סילוק. גם ראיתי בהלכה ברורה, ששם של הגאון הרב דוד יוסף, ששם הוא מעריך מאוד בדבר הזה, בקוף האינטציב זין, והוא מביא כמעט את כל הפוסקים שככה נוקטים להלכה, שברגע שאדם בירך ברכה האחרונה, אפילו שהיה בדעתו להמשיך לאכול ולשתות, סילוק מוחלט. אלא אם כן, יש תשובה ברב פעלים, תשובה מאוד מעניינת, בחלק ב', סימן למד ב'. אם אדם יש לו שני מינים, למשל, הוא שתה כוס תה, מצוי, שתה כוס תה, או כוס מים, ואכל פירות. פירות הוא לא רוצה להמשיך לאכול ולשתות בשעה הקרובה. לא רוצה. אבל כוס תה הוא רוצה עוד רבע שעה לשתות. אז פה יכול לברך בורא נפשות ולכוון שבורא נפשות יפתור רק את הפירות ולא את המים. כי זה שני דברים שונים שבקוטעים שוות. אנחנו עד עכשיו דיברנו עוגה על עוגה, מים על מים, פירות על פירות. אבל אם זה שני דברים נפרדים, זה פירות וזה שתייה, אני יכול לברך בורא נפשות ולכוון שהבורא נפשות יפתור רק את הפירות, ולא את המשקה, ואז אני ממשיך לשתות על סמך שהכל שברכתי לפני חצי שעה. במה? למה לעשות את זה? אין לנו ספק. כשיש ספק, עושים את הפתרון. פה אין ספק. תאכל פחות בגזית, ותכוון לפתור את המרור. למה לעשות את זה? מצוין, למה לא? שיוכל קצת, ויכוון לפתור את המרור, ולא יהיה ספקות. לא היה אפשר. כשאין צורך, לא עושים את זה. הרי זה ברכה של הצריכה. אתה עושה פה ברכה של הצריכה. אתה מברך בורא נפשות על הכרפס, ועוד פעם שברור פרי אדם על המרור. למה אתה עושה את זה? אז אם יש לך איזה הכרח, אז אנחנו, כמו המחלוקת של התוספות והראש, אז אנחנו אומרים, תעשה את זה כדי להסתלק מן הספק. אבל אם אין לך הכרח, איזה הכרח יש בו? תאכל קצת. איזה הכרח יש בו? יש פה שום הכרח? מה? לא, הוא אומר, למה מגבילים את הבן אדם בקרפס לאכול פחות בגזית? נגיד לו, תאכל כזית, תברר בורא נפשות, ותכוון מפורש, אתה לא רוצה לפתור את הברור. אז אני אומר לו, למה לעשות כזה דבר? כשיש לנו אפשרות, עכשיו יש לנו עוד דבר, שהמרור הוא ספק אם מברכים עליו. עוד בעיה, זה עיקר הבעיה בעצם. שהמרור הוא ספק אם מברכים עליו, לכן אנחנו עושים את הפתרון של הקרפה הזה. קיצור, שתי סיבות זה לא שייך, כן, זה מה שרצית להגיד. שתי סיבות זה לא שייך כלל ועיקר הדבר הזה. תורה, סליחה. תורה שמה, זה ברכה על... כן. מה זה משנה? מה ליחה, מה ליאתם? למה? מה זה משנה אם זה מצווה או לא מצווה? מה זה משנה? אם לפי השיטות שה... אז זה מחלוקת ראשונים, נכון? יפה. בגלל שיש מחלוקת, נכון? אז גם פה יש מחלוקת. גם פה. גם בציור שלו יש מחלוקת. למה? איזה סברה? זה... יפה, אז גם פה גם בלי הסילוק יש סברה, שכיוון שביארתי מורה לפשות, אני צריך ואחר כך עוד פעם שקולים את דברו. זה לא סתם סברה, זה דעת רוב הפוסקים. אדרבה, שם זה מחלוקת שקולה, פה זה דעת רוב הפוסקים, כפי שהדגשנו. אין שם שתי סברות, יש שם סברה אחת. האם יין של מצווה פותר יין של רשות או לא? יפה. גם פה, אז גם פה אותו דבר, גם אצלנו אותו דבר. דעת רוב הפוסקים, רוב הפוסקים, כפי שהדגשתי, שברגע שביארת את הברכה האחרונה, אתה צריך לברך שוב פעם ברכה ראשונה, פלוס הסילוק שאני עושה, זה... גם שם אני גורם בידיים, אותו דבר בדיוק, אחד לאחד בדיוק אותו דבר. גם שם אני גורם בידיים, אותו דבר בדיוק. טוב, מה הדין אם אדם לא עשה ככה? דרך אגב, אפשר לעשות את התנאי הזה גם פעם בשנה. יש בספר תשובות והנהגות, בחלק א' סימן עם ג', הוא מביא בסם ספר שולחן מלכים. אני חשבתי בהתחלה זה שולחן מלכים של מארי מולכו, שהיה בתקופת מרן בית יוסף. וחיפשנו וחיפשנו שם, ולא מצאתי, לא רואה. מדבר על כל מיני נושאים, אבל לא על הנושא הזה. אחר כך הראו לי שזה, לא, שזה שולחן מלכים לפני בערך 100 שנה, חיבור של אחד האחרונים על ספר קיצור שולחן ערוך. הוא כותב שם באופן פשוט, הוא מביא את זה גם של אברהם מבוצ'אץ', שאפשר לאדם לעשות תנאי בברכות גם למשך תקופה מאוד ארוכה. אדם עושה איזה תנאי במהלך של ברכות, והוא רוצה שזה יתפוס לו למשך תקופה ארוכה מאוד. אני באמת הסתפקתי בדבר הזה במשך הרבה זמן, האם אני יכול לעשות את התנאי הזה שאמרנו עכשיו, שאני מברך מזונות, עץ, אדמה שהכל, ומכוון שזה יפתור עד הברכה האחרונה, ואני רוצה לעשות את התנאי הזה פעם בחודש, פעם בשנה. אפשר או שכל פעם שאני מברך צריך לעשות את זה? וניסיתי להביא ראיות לכאן ולכאן, פשוט לא מצאתי משהו מוחלט, היה קצת משמעויות, אבל לא משהו מוחלט. עד שהראו לי את זה, וממש סמכתי על זה כמוצא שלל רב, שהוא אומר שם שאפשר לעשות את התנאי בברכות גם לתקופה מאוד מאוד ארוכה. הוא אומר שם אפילו משהו של כל החיים, זה משהו קצת מחודש. לפחות בואו נצטמצם על פעם בחודש, פעם בשנה, מספיק לנו, לא נתרחב יותר מדי. אז אני עושה תנאי, פעם בחודש, פעם בשנה עושה תנאי. אני מגלה בדעתי שכל מה שאני מברך, מזונות, עץ, אדמה שהכל, אני מכוון שזה יפתור את כל מה שאוכל ואשתה עד שאברך ברכה האחרונה. מצוין. ואז, אם אתה מרגיש את הכל 10 דקות, רבע שעה רוצה לאכול ולשתות, אל תברך ברכה האחרונה. אבל אם אתה מרגיש שכבר חצי שעה, שעה, אתה לא רוצה לאכול ולשתות, אדם יודע, מכיר את עצמו, חצי שעה, שעה קרובה, לא רוצה עוד לאכול ולשתות, תברך ברכה האחרונה, ואחר כך שאתה מתחיל עוד פעם לאכול ולשתות, עוד פעם ברכה ראשונה, וכן על זה הדרך, ואז אין לנו שום ספק. למה אני אומר חצי שעה, שעה? למה אני נחצי שעה שעה? זה בדווקא, כי בשתייה ופירות, שיעור ריקוד זה חצי שעה. כך כותב הקף החיים בסימן קוף פי דלת, סעיף ה'. יש לזה גם ראיה מהמשנה ברורה בסימן קוף צדיק, סעיף ב', ששיעור ריקוד של שתייה הוא פחות מהאכילה של עוגות וכדומה. אז הקף החיים כותב בקוף פי דלת סעיף ה', כמדומני באות י"ט, ששיעור ריקוד של פירות ושתייה זה חצי שעה. אבל שיעור ריקוד של עוגה או דברים אחרים, אפילו שזה אכילה מועטת, זה לא אכילה מרובה, זה שיעור ריקוד של 72 דקות, והקף החיים מביא שם בשם פוסקים, שמשעה כבר מתחיל להיות ספק. משעה זה כבר גדר של ספק. אז לכן, אני אומר שאם זה פירות ושתייה, אז אם אתה מחליט שבחצי שעה הקרובה אתה לא רוצה לחוב ולשתות, תברך ברכה אחרונה. ואם זה עוגות, אז אם אתה מחליט שבשעה הקרובה אתה לא רוצה לאכול ולשתות, לאכול עדיין עוגות, אז תברך ברכה אחרונה. וזה דבר מאוד מצוי ומוציא אותך מדי כל ספק. והיה ובן אדם לא עשה ככה, לא עשה, שכח לעשות את התנאי הזה, לא עשה את התנאי. טוב, הוא עכשיו נמצא בליל שבועות, או בבית שלו, או בכולל, או בעבודה, אכל עוגה, אכל פירות, שתה. אומר, טוב, מה אני עושה עכשיו? אני לא רוצה בחצי שעה, שעה קרובה לאכול ולשתות. לא רוצה. לא רוצה. מה אני עושה? דבר ברכה האחרונה, בירחתי. הלאה. אחר כך שאני רוצה לחוב ולשתות עוד שעה, מה אני עושה? לא הסחתי דעתי. ידעתי בוודאות שאני הולך לחוב ולשתות. יש אנשים שחושבים שהסח דעת זה שאני צריך כל הזמן לחשוב על האוכל והשתייה. אז אומר לך, תשמע, אני לומד שעה שלמה, אני שכחתי מהאוכל והשתייה. זה טעות חמורה, זה לא הגדר של הסח דעת. הסח דעת זה פירושו שהחלטתי שאני לא רוצה עוד לחוב ולשתות. אבל כל זמן שלא החלטתי בצורה נחרצת שאני לא רוצה לחוב ולשתות, אפילו שאני שכחתי מהאכילה והשתייה, פשוט הדבר שזה לא הסך דעת. מה ראיה לזה? ראיה לזה מבית יוסף. מבית יוסף כותב בסימן קוף ע"ח צעיף ו, בשם הראש ועוד כמה ראשונים, שאם אדם שתה כוס תה לפני התפילה. דוגמה, בואו ניקח דוגמה מעשית. הוא מדבר שם על אוכל, אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. אדם שתה כוס תה לפני התפילה בבוקר, בשחרית, בא לבית הכנסת, שתה כוס תה לפני התפילה. הוא יודע בוודאות שאחרי התפילה הוא שותה עוד כוס תה. אבל הוא התפלל, תפילת שחרית, 50 דקות, שעה, שעה ורבע, התפלל. אומר רבית יוסף, פוסק להלכה בשולחן ערוך, זה הראש כמו שאמרנו, הוא מביא שמחלוקת ראשונים, אבל ככה הוא פוסק באופן ברור, בלי ספק, שאחרי התפילה ישתה בלי ברכה. אין הסך דעת. מה זה אין הסך דעת? מה, אתה מתפלל תפילת עמידה ואתה חושב על הכוס תה? איפה שמענו דברים כאלה? אדם מתפלל וחושב על הכוס תה? בוודאי ובוודאי שבמהלך התפילה הוא שכח לגמרי מהכוס תה. ואף על פי כן, הבית יוסף כותב, ופוסק בשולחן ערוך, שתפילה לא מהווה הפסק. נמצאים לפעמים מברית. אז עד שהמועיל בא, שעשה סנדק, זה, התחילו את הסעודה. פתאום תפילת מלחה, ואחר כך ממשיכים את הסעודה. צריך לברך, מה, באמצע תפילת מלחה חשבת על השניצל, איזה צורה הוא יהיה? ודאי שלא. ודאי שלא. אוי ואבוי לנו עם המצב שלנו שחושבים על האכילה והשתייה בתוך התפילה. כן? אדם אומר, השם שופטנו כראשונה וחושב על הטרופית. מצב גרוע. פשוט שלא. אז מה, שכחתי דעתי? לא, זה לא נקרא שכח דעת. זה ששכחתי מהאכילה והשתייה זה לא שכח דעת. שכח דעת שהחלטתי שלא. אז ממילא, אם אדם קרה לו כזה דבר, והוא לא עשה את הכוונה שאמרנו מראש, והוא עכשיו גמר את האכילה הנוכחית, והוא יודע שבחצי שעה, שעה הקרובה הוא לא יאכל, וישתה, מה יעשה? יברך ברכה אחרונה. איך קודם כל דברך ברכה אחרונה? כדי לא להפסיד. לא להפסיד ברכה אחרונה? קודם כל דברך ברכה אחרונה. עכשיו, מה אני עושה? טוב, עוד חצי שעה, שעה אני רוצה לחוב ולשתות, מה אני עושה? תצא החוצה. תצא החוצה, מחוץ לחצר בית הכנסת, או איפה שאתה נמצא, לכיפת השמיים, שזה רשות ציבורית, ותחזור ותברך עוד פעם. אף על פי שסתם ככה אסור לי לעשות, לצאת, לחזור, לצאת, לחזור, זה ברכה של הצריכה, אבל פה, כי אני רוצה להסתלק מן הספק, אני יכול לעשות את הדבר הזה לכתחילה. ואם אכלתי עוגות, זה מה שרצית לשאול, נכון? אם אכלתי עוגות. אה? אז תכף נדבר גם על זה. אם אכלתי עוגות, אכלתי עוגות. אז מה אתה אומר לי לצאת החוצה ולחזור, אבל אנחנו נוקטים להלכה שאין שינוי מקום בעוגות. נכון שזה מחלוקת רב חיסדא ורב ששת, מחלוקת הרמב״ם והראש, מחלוקת מרן והרמ"א, בסימן קוף ע"ח סעיף א', על ההלכה נוקטים ספק בוחות להקל נגד מרן, שבעוגות או כל דברים שמברכים עליהם ברכת המזון או מעין שלוש, אין דין של שינוי מקום. אבל פה, בוודאי שאפשר לסמוך על זה. כי הרי אמרנו שדעת רוב הפוסקים, שברכה אחרונה זה סילוק מוחלט אפילו שלא הסחתי דעתי. אז פה נצרף את דעת מרן השולחן ערוך, כדעת הרמב״ם והריף, עוד הרבה ראשונים, שגם בעוגות יש דין של שינוי מקום, אז פשוט הדבר שאפשר לצרף את זה פה, ולחזור ולברך שוב פעם ברכה ראשונה. אז זה מסקנת ההלכה, גם אם הוא יצא לשירותים, שירותים לא מהווה הפסק. שירותים לא מהווה הפסק, בשום פנים ואופן, אני אסביר, אני אסביר. אני יודע שאתה קצת תמע על מה שאני אומר בצורה כל כך אחרת זה. כן, אז אני עכשיו אגיד לך דבר, סברה שלישית. אני מקווה שתישאר איתה לכל החיים. שירותים לא מה... שנייה, רק שנייה, אני רק יענה לו. אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר. אני אסביר, אני אסביר. לא, לא, הוא לא שאל את זה, הוא שאל באופן כללי. לא, לא, אז על זה, על זה נאמר במחילה, כל המוסיף גורע. כי, לא, לא, כי השפה שלך היא מצוינת, אבל לא עליו. כי הוא לא שאל את זה. תכף אני אתייחס למה שאתה אומר. הוא שאל מה דין אדם אוכל ושותה פירות, ונכנס לשירותים ויצא. האם מברך עוד פעם על הפירות או לא? אתה באת והוספת שהוא בירך ברכה האחרונה. הוא מדבר עוד ללפני הברכה האחרונה. שירותים. יפה. 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 מצוין. 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 אז אתה מבחינת כל המוסיף מוסיפים. יפה. עכשיו אדם נכנס לשירותים באמצע האכילה. מהווה הפסק או לא מהווה הפסק? מה צדדי השאלה? כי בגלל שבשירותים אי אפשר לאכול ולשתות, אז הוא לא יכול לאכול ולשתות עכשיו. אם הוא לא יכול לאכול ולשתות עכשיו, הוא יצא מהשירותים, והוא כן יכול לאכול ולשתות, אז יש פה איזו מציאות של חיתוך בין האכילה הראשונה לאכילה השנייה. אבל, כפי שאמרנו קודם, גם אם אדם שתה כוס תה לפני התפילה, ואחרי התפילה הוא רוצה לשתות כוס תה, אין לך חיתוך יותר גדול מזה. וכי אדם באמצע תפילה תמידה יכול לשתות? סוכת לזמרה, תגיד, נו, שאתה לפני, ממשיך. אדם באמצע השיבה שופטנו כראשונה יכול לצאת טרופית מהכיס ולתת איזה לגימה? יש כזה מציאות כזאת? איפה יותר חמור לשתות? באמצע תפילת עמידה או בשירותים? נגיד שיש לאדם שתי אפשרויות, או באמצע תפילת עמידה לשתות או בשירותים. שירותים זה לא איסור מעיקר הדין, זה עניין שרוח רעה לא לשתות. תפילת עמידה זה איסור מעיקר הדין, עומד לפני המלך, מה אתה שותה טרופית באמצע תפילת עמידה? ועל זה מדגיש בית יוסף, שאף על פי שאינו רשאי לשתות בתפילתו, כיוון שבמוח הוא לא השיח דעתו, זה לא מהווה סילוק. אז אם ככה, כאן בחומר שירותי. אלא מה? שיש לנו את הפסק של מרן הרב עובדיה זצ"ל, שהוא פסק בהליכות עולם לא ככה. שהוא פסק בהליכות עולם ששירותים מהווה הפסק לדברים שברכתם האחרונה בורא נפשות. וזה אומר נאמנה שהפסק הזה עוד לפני כמעט קרוב ל-20 שנה, שראינו את זה, זה היה מאוד מאוד תמוה. ואני אמרתי שאני לא מבין את זה בכלל, גם מצד השולחן ערוך הזה, של קופן חד ציבה, וגם בבין ישחי, וגם בביר הולכה מפורש לא ככה, בביר הולכה בסוף קופן חד מפורש, ששירותים לא מהווה הפסק, אם הוא לא יצא חוץ למקומו. והרובד הם מביאים מהריקש, שזה לא הפסק, והוא חולק עליו, היה מאוד קשה. היה מאוד קשה, וממש הייתי בגדר של עומד ומצפה, מתי יחזור בו, והוא חושב שזה קרה, שהוא חזר בו. הוא חזר בו, הוא אמר מפורש, שעוד צריך להתעקש, נכון? הראו לו שהלכה, לא, לא צריך להתעקש, חזר בו. חזר בו באופן ברור, זה כתוב בעין יצחק, בחלק ב' בעמוד תף קוף ד', שהוא חוזר בו באופן ברור, וגם תראה בהלכה ברורה של הגאון הרב דוד יוסף, שהוא באופן פשוט פוסק ששירותים לא מהווה הפסק, וכך אנחנו נוקטים להלכה. ולכן זה לא ספק שצריך לעשות כל מיני פתרונות. שירותים לא מהווה הפסק, נקודה. אני אומר את המסקנה, אני יודעתי.
אם לפי מה שהרב אומר לנו, לגבי העניין של ברכה
כן.
זאת אומרת, לא יצאתי לשום מקום, אני נמצא בכל
דבר. הגבלתי את הברכה.
הגבלתי את הברכה לזמן.
למה עשיתי את זה? כי יש לי ספק.
אבל הספק הזה...
השירותים אין ספק.
אני לא מדבר על זה, מה זה משנה לי? הרב קורא לזה כך. אני יודע שאני עכשיו שותה, נמצא בשיעור, נמצא איפה שנמצא.
כן.
גמרתי את הזמן שלי, חצי שעה, שעה, יוצא לשירותים, אני יודע בראש שהדבר הזה הפסק מבחינתי, כאילו קיבלתי שאני עכשיו מתכוון לברכה האחרונה. למה לא יאמרו לי אותו דבר?
תשובה. אנחנו אומרים להגביל ברכה כשיש ספק בהלכה. ספק רציני. כשאין ספק בהלכה, לא אומרים לעשות את הפתרון הזה. לדוגמה, אני עכשיו שותה מים, ביחתי שם כנראה מדברו. אני אומר, רגע, אני רוצה להגביל, מה להגביל? שאני מכוון לפתור את המים עד שאני אגיע לפינה השנייה של הבית מדרש. נכון, זה תופס, אבל למה לעשות את זה? זה ברכה שנה צריכה. למה להגביל ברכת השירותים? זה ברכה שנה צריכה. מקודם דיברנו שאני מברך ברכה אחרונה ורוצה אחר כך לשתות, שיש לנו מחוקת כבדה בפוסקים, שדעת רוב הפוסקים שצריך לברך, אז מובן שיש צורך להשתמש בפתרון הזה של להגביל. אבל בשירותים שאנחנו לוקטים להלכה שזה לא ספק, אז למה להגביל? מה פתאום? למה לעשות את זה? אז לכן, בשירותים לא צריך לעשות את זה, אבל בציור שדיברנו, כן צריך לעשות. לגבי קוסטה, מה שאתה שאלת מקודם, אדם ששותה קוסטה, אין לו ברכה אחרונה. אם אין לו ברכה אחרונה, אז הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא שותה קוסטה עכשיו. נגיד בליל שבועות, בשעה 10-11 בלילה, הוא שותה קוסטה. והוא יודע בוודאות שבשעה 1 בלילה, הוא יודע בוודאות, כן? לא ספק, לא ספק. הוא יודע בוודאות שבשעה 1 בלילה הוא ישתה גם קוס קפה. בסדר? הוא מכיר את עצמו. כל שעתיים, שעון שוויצרי, כל שעתיים שותה שתייה חמה. עכשיו, הוא לא בירך ברכה אחרונה, כי הוא לא שתה רביעית בבת אחת. אז אין החינם, בשעה 1 בלילה שהוא שותה את הקפה, שלא יברך. שלא יברך ברכה ראשונה. למה? כי הוא עוד לא בירך ברכה אחרונה. עבר שעתיים. כבר דיברנו בתחילת השיעור, שמה שעובר שעתיים זה לא משפיע לנו שום דבר, כי אין זמן של הגבלה של ברכה ראשונה. וכן על זה הדרך. אבל אם הוא שתה כוס תה ואכל פירות, הוא שתה כוס תה ב-11 בלילה, ואכל גם פירות. עכשיו הוא צריך לברך בורא נפשות על הפירות, והוא יודע שאת הכוס תה הבא הוא ישתה ב-1 בלילה. אז נגיד לו בפירוש, תכוון בבורא נפשות גם על הכוס תה. ואחר כך ב-1 בלילה תברך עוד פעם שהכל. למה? אנשים טועים לחשוב שאם לא שתיתי בבת אחת, אין ברכה אחרונה. כאילו איזו הלכה פסוקה בשולחן ערוך, שאם לא שתיתי בבת אחת, אין ברכה אחרונה. זה לא נכון. זה מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, שהובאה בשולחן ערוך גם בסימן תפרישות ב' וגם תפרישות ח'. מה הזמן שמאחד את השתייה? האם הזמן שמאחד את השתייה זה אכילת פרס, 4-7 דקות, כמו באכילה, או הזמן שמאחד את השתייה זה שיעור שתיית רביעית? אז מחמת הספק, אנחנו בני ספרד נוהגים לא לברך בורא נפשות אם לא שתיתי רביעית בבת אחת. אבל זה בהחלט ספק. אז אם אני יכול לעשות איזה פתרון לפתור את זה, ודאי שכך. לכן גם במשך השבוע, במהלך השנה, אדם שותה כוס תה, כוס קפה, אומר אין לי בורא נפשות. שותה מים לאט לאט, אין לי בורא נפשות. תדע שזה ספק. חכם לא מכניס עצמו לספקות. תשתדל להשאיר רביעית בבת אחת, תשתדל לאכול איזה פרי, משהו, כדי לפתור את זה שלא יהיה לך ספקות. ודאי שלא. הוא בירך בורא על המחיה על העוגה, על המחיה על העוגה לא פותר את הבורא נפשות של השתייה. סילוק מהעוגה, לא מהשתייה. מהעוגה בירכת על המחיה הסתלקת, מהשתייה לא הסתלקתי, כי לא בירכתי בורא נפשות על השתייה. עד כאן דיברנו על הפתרון, על הבעיה והפתרון שיש לנו גם בליל שבועות וגם במהלך כל השנה כולה בנושא של ברכה ראשונה ואחרונה על מאכלים ומשקעות שאדם סיים מצד אחד, אבל מצד שני הוא מתכנן להמשיך לאכול עוד שעה, שעתיים. כן? במה? מה יש בברכות הריח? אני רוצה לברך מה? נו, אז למה להגביל? אז יש הלכה פסוקה, יש הלכה פסוקה בסימן רשות זין סעיף א'. מה היסח דעת בפסמים? פוסק השולחן ערוך, כל מה שנמצא באותו מתחם אין היסח דעת. אם הוא יצא בחוץ למתחם ודעתו לחזור מיד, דיינו תוך חצי שעה, אין היסח דעת. ואם הוא יצא חוץ למתחם ודעתו לחזור אחרי חצי שעה, יש היסח דעת. אז אין ספקות, אז למה צריך לעשות את הפתרון הזה? אין ספקות. לפי הכללים האלה, ינתב האדם את ברכותיו של העצה ויזבה ונתן לכתוב הפירות. כעת יש לנו עוד נקודה. עוד נקודה בנושא הזה של הברכות שנמצאים בליל חג השבועות. אדם בירך בבית הכנסת עץ, אדמה, שהכל בירך. לא תכנן לפתור את מה שיביאו לו. לא תכנן. אם הוא לכתחילה באמת אמרו לבן אדם, תכוון. תכוון לפתור את כל מה שאתה הולך לחוב ולשתות. שלא יהיה ספקות. ככה בית יוסף כותב, הרבה מביא אותו ברש ואף סעיפי. שלכתחילה שאדם מברך מזונות, עץ, אדמה, יכוון לפתור את הכל. גם בית איש חי מעריך בזה מאוד, בסוף פרשת נשוא. והוא כותב שלכתחילה אדם יכוון, כשהוא מברך את כל הברכות, מוציא, עץ, אדמה, מזונות, שהכל, נפתור את כל מה שיביאו לו אפילו באיזה מציאות רחוקה. שלא יהיה ספקות בעניין הזה. זה הכי טוב. דרך אגב, מי שעושה את מה שאמרנו מקודם, אז זה בכלל מתי ימנה. כי אמרנו שאני מכוון לפתור במה שאני אברך, את כל מה שאוכל ושתה, עד הברכה האחרונה. אז זה בכלל מתי ימנה. קיפלנו את כל הספקות, סגרנו את כל הכיוונים ואת כל הפרצות. אבל אם אדם לא עשה את זה, שתה כוסתה ב-11 בלילה, לא כיוון לפתור את הכוסתה שישתה ב-1 בלילה. לא כיוון. עכשיו ב-1, אז הוא לא בירך ברכה האחרונה, כי הוא לא שתה בפתחת, כן? עכשיו ב-1 בלילה הוא שותה עוד פעם כוסתה או קפה. יברך עליו או לא יברך עליו? ומה הדין אם הוא שתה אחרי רבע שעה? אתם אומרים לא יברך, טוב. ומה הדין אחרי רבע שעה? הוא לא כיוון. לא סתם לא.
אולי אפשר לומר כיוון שזה כמו בדין אורח, כמו בדין הזה.
לא, לא, לא. בוא נדבר שיש פינת קפה ותה וכל אחד מכין לעצמו. פרטי, לא מגישים לפניו. יש פינת קפה ותה, רוצה יקום, לא רוצה יתייבש במקומו. מה הדין בבית בכזה דבר? אדם בבית שלו בערך שהקונה היה מדברו על משקה, ואחר כך הוא אחרי 10 דקות רוצה לשתות עוד משקה. אתה רציני, אני רואה. יפה, כל הכבוד. כל הכבוד, תראה איך הוא זוכר. יפה, יפה. יפה, אני מקווה שאתה יושב לבית כל היום. מה זה, כישורים של כמו שלך, אתה חייב לשב... לך מחר, תגיש פיתורים איפה שאתה נמצא, תשב תלמד כל היום. מה אתה מדבר? אתה יודע, בן אדם אחרי 120 בשמיים, בן אדם אחרי 120 בשמיים, יראו לו בצד ימין את מה שהוא השיג בעולם הזה, ובצד שמאל יראו לו מה שהוא יכל להשיג. מה שהוא יכל להשיג, יש סיפור מפורסם, רבי יצחק הספקטור, לא ניכנס לזה. אז יש לאדם יכולות. ביכולות האלה צריך לנצל אותם. אתה יש לך יכולות רציניות. אם אתה זוכר עכשיו בשלוף מה שאמרתי פה לפני כמה חודשים, ותכף אולי תפעים אותי ותגיד לי גם סימן וסעיף, אז המצב שלך ממש מצוין. מצבך ממש מצוין. מצבך ממש מצוין. אתה לא תגיש פיתורים, אני אגיש בשבילך. זהו, לפחות חצי יום אתה צריך לשבת ללמוד, מה אתה מדבר? בלי עין הרע, כל יותר לשבת וכל יוסיף. אז יש שולחן אורך מפורש בסימן רש וף סעיפי, שהשולחן אורך כותב שאם אדם בירך בסתם, כמו שהדגשת יפה, בסתם, בירך על אכילה או שתייה, ואחר כך רוצה לאכול עוד פעם או לשתות, פוסק השולחן אורך שאינו צריך לברך על האכילה והשתייה השנייה. בירכת בורא פרי עץ על שסק ואתה רוצה לאכול מישמיש, ביחת בורא מן המזונות על עוגה ואתה רוצה לאכול ביסקווית, ביחת שהקונה מדברו על קפה ואתה רוצה לשתותה, וכן על זה הדרך, אתה לא צריך עוד פעם, למה? דרכו של אדם להיפתח מאכילה קטנה לאכילה גדולה. זה נורמלי. בן אדם בא לבית, לא חושב כלום. לקח איזה פרי, אכל. לא חשב, פתאום אחרי 10 דקות רוצה עוד. ככה בן אדם נגרר, קוראים לזה בלשון העם, עם האכילה מגיע התאבון. דרכו של אדם להיפתח מאכילה קטנה לאכילה גדולה. אז הוא לא צריך לברך. לבני ספרד בכל אופן לא יברך. בני אשכנז יש איזו הגבלה שרק אם זה מאותו אמין. רק אם זה מאותו אמין. כן? שסק על שסק. אפרסק על אפרסק. אבל אם זה מין אחר, אפרסק על שסק, אז צריך לברך על המין השני, אלא אם כן נשאר לו מהמין הראשון. ככה זה הגבלה לבני אשכנז שהמשנה ברורה כותב. אבל לבני ספרד אין הגבלה, אפילו אם זה לא מאותו אמין, אפילו נגמר אמין, לא צריך לעזור לברך שוב פעם. אבל זה הכל שייך דווקא, אז גם בליל שבועות זה ככה. אז שתיתי ב-11 כוס תה, ב-11 ורבע אני רוצה עוד פעם לשתות, אני לא אברך. דרכו של אדם להיפתח משתייה לשתייה ואכילה לאכילה. אבל זה הכל שייך דווקא, זה מפורש בשולחן ערוך ברש וסעיף ה', כמו שהדגשת. אבל זה הכל שייך דווקא באופן שזה עדיין בזמן סביר שאפשר להגיד שדרכו של אדם להיפתח משתייה לשתייה. אדם בשעה 11 שתה כוס תה, ובשעה 1 אחרי שעתיים, הוא שותה כוס קפה. מה אתה אומר לו? אל תברך, כי דרכו של אדם להיפתח משתייה לשתייה. איזה דרכו? כבר השתייה הזאת היא כבר רצה לשירותי, ואיך אשר יצא. איפה? איזה דרכו? צריך שיהיה איזו סמיכות מסוימת, סמיכות מסוימת להגיד שאני עדיין נפתח משתייה לשתייה, נפתח מאכילה לאכילה. אבל אם עבר לי זמן כל כך מרובה, לא שייך כלל ועיקר להגיד כזה דבר. אז מה הזמן? חצי שעה. חצי שעה זה זמן שעדיין הוא תוך עיכול של הפירות, של השתייה, אז אפשר להגיד שדרכו של אדם להיפתח משתייה לשתייה ואכילה לאכילה. אבל אם הוא ב-11 שתה כוס תה וב-12 שתה כוס קפה, צריך לברך עליו. אלא אם כן, הייתה דעתו לכך. אם הייתה דעתו לכך, ששתיתי את הכוס תה, כיוונתי ואני רציתי וידעתי שאני הולך לשתות בשעה 12 כוס קפה, אז הייתה דעתי לכך, זה בסדר. או אפילו אם לא הייתה דעתו מפורש, אבל יש לו רגילות. הוא יודע בעבודה אצלו, בכולל, בבית, הוא כל שעתיים שותה כוס תה. זה הרגילות אצלו, ככה הוא רגיל. רגילות זה כאילו דעתו. כך מפורש בתוספות ובגרז, ומביא את זה השער הציון בסימן קוף עין דלת, עוד י' א' י' ב', שרגילות זה כמו דעתו. אם אתה רגיל בכך, זה כמו דעתך. אז לכן, בליל חג השבועות, בירכת בשעה 11 על כוס תה שהכל בדברו, לכתחילה תכוון, תכוון שאתה רוצה לפתור את כל מה שברכתו שהכל, עד הברכה האחרונה, כמו שאמרנו בהתחלה. לא עשית את זה, ותוך 10 דקות רבע שעה, אתה עוד פעם אוכל משהו שברכתו כברכת הראשון, אל תברך. עבר חצי שעה, שעה? אז תלוי, אם כיוונת, או שאתה רגיל בכך, אל תברך. אבל אם לא כיוונת, אבל אתה לא רגיל, תברך. ודאי שתברך. אלא אם כן, זה כמו שהזכרת מקודם, זה מקומות כאלה שיושבים ומגישים הגבאים כל הזמן. אם זה מקומות שהגבאים כל הזמן מגישים, זה כמו אורח. מרן בקוף עין ת' סעיפי פוסק, שאדם שהולך לבית חברו, והגיש לפניו איזה דבר מאכל, לא משנה, מזונות, עץ, הדבר שהכל, והאורח לא חשב שום דבר. ואחר כך הגיש לו עוד משהו, נגיד שהמשהו השני הוא יותר חשוב מהראשון, מין שבעה, או שהוא יותר חביב, שאם זה היה בבית שלך, היית צריך לברך. כמו שהבית יוסף כותב בסימן רש י' א', סעיף א', וגם בסימן רש ו' סעיף א', בשם הרשב"א, שאינו בדין שיפתור, אינו חשוב, אתה חשוב דרך גררה. בירכת בבית שלך על שסק בורא פרי העץ, לא כיוונת כלום. אתה רוצה לאכול אפרסק? אל תברך. אתה רוצה לאכול ענבים? תברך. למה? זה מין שבעה, אינו בדין שיפתור, אינו חשוב, אתה חשוב דרך גררה. אכלת ביסקוויט, בירכת בורא מזונות, לא חשבת כלום. פתאום אתה פותח את המקרה, וואה, איזה עוגת קצפת. מה קרה? יום הולדת, מה משנה מה קרה? עוגה מכובדת. רוצה לאכול. אדוני, זה יותר חביב עליך העוגה הזאת מהביסקוויט? בטח יותר חביב. ודאי יותר חביב. אינו בדין שיפתור, אינו חשוב, אתה חשוב דרך גררה. זה בבית שלך. אבל כשאתה עורך אצל מישהו, אתה פתוח. דעתי על כל מה שיביאו לי. אז גם בבית הכנסת. אם זה הולך שהגבאים מגישים כל הזמן, מגישים. מגישים. אז דעתי על כל מה שבעל הבית יביא לי. יותר חביב, מין שבעה, לא מין שבעה, תוך שעה, תוך שעתיים, הכל אני פותר. למה? מכיוון שדעתי בתת מודע על כל מה שיביאו לי. אבל אם זה בתי כנסיות, שיש איזה חדר בצד שם, מי שרוצה שיקח משם, אין פה איזה משהו שמגישים, שתגיד שעורך דעתו על כל מה שמביאים לו, תודה. אז בכזה מצב, אין החינם, הוא יצטרך לברך. אבל אם אדם יעשה את מה שאמרנו, בתחילת הדברים, אז אין לו ספקות. אין לו ספקות! לא בליל שבועות ולא כל השנה. מה אמרנו? שאני מכוון בברכת המזונות, או העץ, או אדם או שהכל, לכוון את כל מה שברכתו כברכת הראשון, כל מה שאוכל וישתה, חביב, לא חביב, מין שבעה יביאו, ירודו מהשמיים, עד הברכה האחרונה. ואז ברגע שהחלטת בחצי שעה, שעה קרובה שאתה לא רוצה לאכול ולשתות, תביא הברכה האחרונה, ואחר כך עוד פעם הברכה הראשונה, וכן על זה הדרך, ואז בכזה מצב אין ספקות. אבל אם לא עשה ככה, צריך לנהוג כמו האופנים שהזכרנו.
גם ביין יהיה שדים, צריך לברך, אם
מקדש
הוא לא רגיל
לשתות
באמצע
הסעודה, אם לא יין, צריך לברך או לברך? אדם שבתוך שהוא
לא רגיל לשתות יין בסעודה,
כן.
הוא נמצא אצל ומתארח, והביאו יין טוב, הוא לא רגיל לשתות.
ובעל הבית כן רגיל לשתות?
לא, לא רגיל לשתות בכלל.
לא, האורח לא רגיל לשתות.
האורח לא רגיל לשתות.
האורח, אולי כן, אולי לא. ואז אתה בעצם בא ואומר,
אם הרב אומר לנו, תגיד אורח, אני שותם במילה, ממה נפשך את הכל, אז גם פה נגיד...
אתה שואל שאלה מצוינת. הוא שואל, מה הדין אם אדם בירך ברור פרי הגפן בקידוש? והוא בבית שלו אף פעם לא שותה יין בתוך הסעודה. לא שותה אף פעם. אז באמת בבית שלו, אם הוא החליט לשתות פעם אחת יין בתוך הסעודה, מה דינו? זה בירך ברור פרי הגפן. זה דין פשוט, בקוף עין דלת. סעיף ג' וככה משלה ברורה באמת פוסק, שבמדינותינו אומר המשלה ברורה, שלא נוהגים לשתות יין בתוך הסעודה, צריך לברך עליו. זה דין פשוט. כן? הוא שואל שאלה, מה הדין עם אותו אורח שבבית שלו הוא לא רגיל, הלך לבית בעל הבית. התארח אצל איזה מישהו, שמע קידוש, שתה קצת מהיין, כדרכם של אורחים ומתארחים, באמצע הסעודה, בעל הבית מביא לו יין. עכשיו, מצד אחד, הוא לא רגיל בבית שלו לשתות יין. מצד שני, יש לו דין של אורח. איך מסתכלים על זה? פה, זה תלוי באדם. אם האדם לא שותה יין בתוך הסעודה כי הוא לא סובל יין, הוא לא סובל יין, יש הרבה אנשים שלא סובלים יין. לא סובל יין. אז זה שאני עכשיו מתארח אצל בעל הבית, אני לא אמור לשנות את הרגלי האכילה שלי ולגרום לעצמי סבל. לא, לא, אני תכף רגע, לא קיצוני. כך כתוב ברמב"ם, קודם כל קיצוני, אחר כך הוא לא אמצע, לא? לפי הסדר. אם זה המציאות, שמשהו לא שותה יין, זה בגלל שהוא לא סובל את היין, זה עושה לו, יש הרבה בני אדם שהם פשוט, הם לא מבינים מה אתם נהנים יין. מסתכלים על הבקבוק, איזה שנה, מה אתם נהנים מזה? זה בסך הכל דבר שהוא מר קלענה, אף פי שפעם זה מה שהיו שותים. אז אם זה המציאות של האדם, אז פשוט שהוא צריך לברך, כי מה קרה? מה? ודאי שאתה, בתת מודע שלך לא רוצה לשתות יין. אבל אם האדם הזה, אין לו כל כך בעיה לשתות יין, רק בסדר, לא משהו שכל כך נמשך אליו, הוא מעדיף לשתות משקאות אחרים. אז בכזה מצב, אין לכן אמור, לא יברך. כן, יפה. אמת. יש עוד דוגמאות הפוכות שכתוב בחסד אלפים ככה. חסד אלפים כותב, מה הדין? אם אני התארחתי אצלך בבית. התארחתי אצלך בבית. הגשת לי פירות. בסדר? ביחלו ביחד בורו פרי אצל הפירות. עכשיו, אשתו של בעל הבית, או אחד הבנים של בעל הבית, בא מבחוץ, הביא פירות. הביא פירות מבחוץ. משהו שהוא חריג, בסדר? בדרך כלל בעל הבית קונה, פתאום הבן שלו בגיל 15 בא, קנה פירות. מה קנית? מה? חריג, חריג. אומר חסד לאלפים, האורח לא יברך. למה לא? כי דעתו על כל מה שבעל הבית מביא לו. אבל בעל הבית כן יברך. על פי קופיין זין סיפי, זה הביאו לו מבית אחרים, זה משהו לא רגיל. ואם תרצה, זה יכול להיות גם כן מצוי בבעל ואשתו. שזה משהו קצת יותר קיצוני, וגם יותר מעשי. בעל יושב בביתו. יש אנשים שהם כמו אורחים. הוא לא יודע להגיש לעצמו כלום. מה שאשתו מגישה לו הוא אוכל. היום בדור שלנו זה לא כל כך מצוי, כי בן אדם יכול להתייבש. אבל דורות פעם זה היה מצוי. עד הדור הקודם זה היה מאוד מאוד מצוי, שבן אדם יושב בביתו ואשתו מגישה לו. הביאה לו שתייה, שותה. הביאה לו אכילה, אוכל, לא הביאה, לא אוכל, לא שותה. הוא כמו אורח, אפילו שהוא קנה את הכל, הוא כמו אורח. היום יש עדיין ככה שרידים לדור דעה שהם עדיין ככה במתכונת הזאת, כן? תקראו לזה חיובי או שלילי, תלוי במי מדובר, זה המציאות. עכשיו, אשתו הגישה לו אפרסק. ביח באור פרי העץ, אכל. אחרי 10 דקות, מביאה לו ענבים. הוא צריך לברך על הענבים או לא? לא צריך לברך. כי הוא כמו אורח, דעתו על כל מה שאשתו תביא לו. זה באמת כך דעתו. הוא לא יודע מה היא תביא לו, כל מה שהיא תביא לו יוכל. עד שהוא מרגיש שהוא, די, לא יכול. אז הוא לא יברך על הענבים. אורח, דעתו על בעל הבית. אבל אשתו שתרצה לאכול את הענבים אחר כך, מכיוון שהיא לא כיוונה בפרסק לאכול את הענבים, והיא הרי מגישה לעצמה, היא תצליח לברך. זה אפרופו מה שאמרתם, שהיא תבצר מצב שאחד כן ואחד לא כן, זה חסד לאלפים. חסד אלפים מפורש בגוף האינטט, סעיף A. יופי, איזה מתוקה התורה שלנו? אין מתוק כזה, דבש יכול להחביר מול המתיקות של התורה. פשוט, מה השאלה? המתפללים בבית הכנסת, מה נקראים? זה שאלה מאוד מצוינת, והשאלה במה מדובר. אתה מדבר כעת על הזכרה או סתם מתפללים בבית הכנסת? מה? מה בשבת רגילה? זאת אומרת, עשו קידוש אחרי התפילה. לא הבנתי. אחרי הצהריים יש שיעור? יפה, עכשיו הביאו אוכל ושתייה בהתחלה? הביאו בבית הכנסת או לא הביאו? איך זה מתחיל? לא. איך זה מתחיל? איך זה מתחיל? הביאו בהתחלה עוגות ושתייה נגיד. הוא בירך על זה מזונות ושהכל. יפה. ואחר כך משיבים מבחוץ. אז פה יש מפורש בשולחן ערוך בקוף עין זין סעיף A. מה הדין אם אדם יושב בביתו? אוכל לחם, בשר, דגים, סלטים. פתאום הביאו לו מבית אחרים. הביאו לו לחמניה, שלחו לו לחמניה במקום אחר, שלחו לו עוגות, שלחו לו פירות, שלחו לו בשר. אז בשולחן ערוך כתוב שאם אין רגילות, צריך לברך. והרמ"א כותב במקור שהיום דעתו על כל מה שיביאו לו, לא צריך לברך. לכן אומר רבי נשחי, כדי שלא יהיה ספקות, יכוון מפורש, בהתחלה שהוא מברך, מכוון לפתור את כל מה שיביאו לי אפילו בדרך רחוקה, זה מה שהזכרנו מקודם. אז בציור שלך זה תלוי. אם יש רגילות פעם בשבוע, פעם בשבוע, אפילו פעם בחודש שמביאים, אז יש רגילות. אם יש רגילות, אז זה בכלל דברי הרמה. אבל אם זה משהו חריג, אין הכנה, מצטער עובר על זה שוב. טוב, אנחנו עכשיו, ניתן איזה כמה דקות לשאלות כלליות. בסדר? שאלות כלליות, כדי שלא ייווצר מצב שיגידו שרצו לשאול ולא יכלו לשאול וכו'. אז בוא ניתן, כמה שאלות כלליות. כן. זה בבית. מצוין, זה מה שאמרנו קודם. כן, בבית שלי, אני בבית שלי, עושה עכשיו תנאי. כל מה שאני אברך, מזונות, עץ, אדמה, שהכל, מכוון לפתור את כל מה שיביאו לי מבית ומבחוץ, עד הברכה האחרונה. או כמו שאמר, עד יצא לך אדמה רגע. מצוין. מעולה. כן. ביצה מה?
ועדיין זה אור יום.
לא, אבל ביצה מה אמרת?
כן, שיש לו תרנגולת ונודע לו פצה.
כן.
עכשיו הוא מתפלל כרגע, עכשיו הפצה נכנס שבת, הפצה נודע ועדיין אור יום. עכשיו הוא יכול לבקש ממישהו לבשל את החביתה, לבשל לו חביתה והוא יכול לאכול אותו.
הוא שואל שאלה כפולה יש פה בשאלה שלך, יש פה, יש פה מוקש חזק מאוד בשאלה. אומר אדם, קיבל עצמו שבת. קיבל עצמו שבת מבעוד יום, תפלל לפלג המנחה, קיבל שבת, הוא נמצא עכשיו שעה לפני צאת הכוכבים. בסדר? שעה לפני צאת הכוכבים, קיבל שבת הכותב יפה. ויש לו תרנגולת שהטילה ביצה. הוא רוצה לבקש ממישהו שעוד לא קיבל שבת, שאצלו יום גמור, שיבשל את הביצה הזאת, כי הוא רוצה לאכול חביתה בליל שבת. בסדר? הוא רוצה לאכול חביתה בליל שבת. אז הוא רוצה לבקש ממישהו שיבשל עבורו את הביצה הזאת. האם הדבר הזה מותר או אסור? בעיקרון, יש לזה התייחסות מפורשת בשולחן ערוך, בסימן רס"ג, סעיף י"ז. אדם שלא קיבל, שקיבל על עצמו שבת, האם הוא יכול לבקש ממישהו שלא קיבל שבת, שיעשה עבורו מלאכה? אז כותב השולחן ערוך, בשם הרשב"א והתוספות, שזה אפשרי. למה? כיוון שבשבילי, אף על פי שבשבילי זה שבת, אבל כיוון שבשבילו זה יום גמור, אז לכן הדבר הזה מותר, כי בשבילו זה יום גמור. אז מותר לי לבקש שיבשל עבורי. הוא עדין במוצאי שבת. אני נמצא בסעודה שלישית, ואני עדיין בסעודה שלישית, ועוד לא הוצאתי שבת, אבל כבר הגיע צאת הכוכבים, ויש לי אחד מבני הבית שכבר יוציא שבת ומה ברוך הוא מבדיל, אני יכול לבקש ממנו שיבשל עבורי, או שיתגן עבורי, או שיעשה לי חביתה, כיוון שאצלי אמנם שבת, אבל אצלו לא שבת, אז זה בטר גמור אני אומר את זה. עכשיו, אז בעצם לכאורה זה דבר פשוט, אבל מה המוקש שיש בשאלה שלך? המוקש שיש, שפה כיוון שהביצה היא שלי, ואני כבר קיבלתי שבת, אז אצלי הביצה הזאת היא מוקצה. אם אצלי הביצה הזאת היא מוקצה, אז מה יעזור שהוא יבשל? איך אני אוכל מוקצה? הרב אלקובי, מה אתה אומר? אבל זה לא שבת אצלו, זה מרן ברס סמך ג' לגבי הציבור שטעו שם, כן? בסעיף ג' מה? אסור לתת מתנה בשבת. איך אני אתן לו מתנה? אצלי זה שבת? טוב, זה הפתרון הכי פשוט להגיד לבן אדם אל תאכל ואל תשתה והכל מצוין, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לברר את ההלכה. אז מה? לא, הביצה הזאת היא שייכת לבן אדם שקיבל שבת. מה? ברבים. רבים. כן, יש הרבה אריכות דברים בדבר הזה. מסקנה, כן, קיבל שבת ברבים. בסדר? עכשיו מבחינתו, הביצה הזאת היא מוקצה. אז מה יעזור שמישהו יבשל לי? זה מוקצה. הבעיה. אז לעשות כמו שהוא אמר, להפקיר את הביצה. מותר להפקיר בשבת, יש רב קוויגר, מותר להפקיר. ואחרי שאני מפקיר, אבל זה עוד פעם בעיה. עוד פעם בעיה כבר. חל על זה שם. חל על זה שם. חל על זה שם מוקצה. אני רוצה לתת את זה. לא, זה מכונת ייצור שלך. קשה להקל בזה. כי כשנולדה חלה זה כבר שם שלא מוקצה. קשה להקל בזה. אולי יש איזה כיוון, אבל לא יודע, לא רואה איזה משהו ככה בשלוף שאפשר להקל בזה. שאלה מעניינת.
כן.
אתה עוד בליל הסדר. בואו נשאל שאלה כללית. שני בני אדם נמצאים פה, אחד אכל והשני לא אכל. זה שאכל לא יודע ברכת המזון. לא יודע.
אז הוא ברך ומציא אותו.
לא, הוא לא יכול להוציא אותו, לא אכל אחד.
לא אכל.
שני בני אדם יצאו לטיול. בואו ניתן את השאלה קצת יותר משמחת. הפסח, ליל הסדר, אפיקומן. תבין, אנשים כבר... בואו ניתן. אז בואו ניתן את השאלה, בואו ניתן את השאלה בצורה קצת יותר מרעננת, בסדר? שני אנשים יצאו לטיול. אחד אכל לחם והשני לא אכל לחם. זה שלא אכל לחם יודע לברך. זה שאכל לחם לא יודע לברך. האם זה שלא אכל לחם יכול לברך ולהוציא את זה שאכל לחם?
לא.
לכאורה כן. למה לא? זה ברכת המצוות. ברכת המצוות? למה נהנים? נהנים. רגע. נהנים זה ברכה ראשונה. אמרו לך, אל תאכל ואל תברך. בגלל שאתה רוצה לאכול מישהו שאני צריך לסבול, אל תאכל ואל תברך. אבל פה כבר אכלתי את הלחם, אכלתי את המצה. אני חייב לברך, זה ברכת המצוות. לכאורה, צריך לצאת שאפשר לברך. אבל כותב הירושלמי, רבית יוסף, מביא אותו, גם רואים את זה בקוף צדיק זין סיף דלת, אבל רבית יוסף מביא אותו גם בסימן אחר, שהוא מביא ירושלמי בסימן קוף פי, לא זין, קוף פי וו. קוף פי וו. רבית יוסף מביא ירושלמי, שכמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת, לומדים מפה, מי שאכל, הוא יברך. מי שלא אכל, לא יוכל לברך. זה דין דרבנן. אכלת, תברך, לא אכלת, אל תברך. וזה בכל הברכות האחרונות. יש פה שתיים, אחד אוכל עוגה והשני לא אכל עוגה, ורוצה לברך על המיכל לפתור אותו, כי הוא לא יודע, אם הוא לא, הוא לא יברך. אסור לך. אסור לך לברך ולפתור אותו, ולכן גם בציור הזה, אסור לך לברך ולפתור אותו. אבל יש הר הציון מאוד מעניין בסימן תף פי דלת, שם בסימן שאתה מדבר עליו, כי מדומה לי בעוד חטא. שהר הציון כותב שיש אפשרות ללמד בן אדם ברכה. אפילו ברכת הנהנים, ברכה ראשונה. בן אדם עכשיו רוצה לאכול תפוח, הוא לא יודע. אסור לי לברך בשבילו, אבל אני יכול ללמד אותו. ללמד אותו ולהזכיר את שם השם. אני אומר לו, ברוך, ברוך, אתה, אני אומר את שם השם, הוא חוזר אחרי מילה ממילה, זה נקרא שאני מלמד אותו ברכה, זה גם אפשר לעשות כזה דבר. זאת אומרת, לא לברך והוא שותק, זה נקרא לברך בשבילו, אלא ללמד אותו את הברכה. זה כתוב בשער הציון בתף פי דלת, ועוד חטא כמדומני. כן? אני יודע שיש בזה הרבה חילוקי דעות, ואני יודע שיש הרבה שיטות בדבר. אני אומר את דעתי בעניין, שלא יברך ברכה האחרונה, כי כל הנוצים הללו, גבינה, קוטג', יוגורט, בעדן, גלידה, ארטיק, כל הדברים, ארטיק, איגלו, שלוק, כל הדברים הללו זה גדר של משקה מוצק. משקה מוצק, יש בזה ספק הפוסקים אם זה גדר של מאכל או גדר של משקה, ולכן, כיוון שלא שתה את זה בתוך כדי שתיית רביעית, לא יברך. אבל זה לא זה הלכה פסוקה, זה ספק גמור, ולכן נשתדל מאוד לפתור את זה בדבר אחר.
כן?
לא, מה? אם הוא משתמש בלשון ללעיסה.
הוא אומר, לא, יש הבדל בין... אשל או הדברים הקלים או הרכים יותר, ונפשי כמו שמלת, שזה אתה צריך להשתמש עם הלשון כביכול, לא
ינור שיניים, אבל להשתמש
עם הלשון, ואז
הם מחשיב את זה כאכילה. אמת. זה כתוב פורש בסימן רשחת זיבב, שאם צריך להיעזר עם הלשון, זה נקרא אכילה, אבל אני חושב שבכל הדוגמאות שהוא הזכיר, ואני הזכרתי, לא משתמשים בלשון. לא משתמשים. כן? אם האוטו נמצא בתוך איזה... מתחת כיפת השמיים זה ברור. אבל אם יש איזה גדר שמקיפה את כל האזור, יש לו בית מלאכה ויש לו רכב בחוץ, ויש גדר שמקיפה את כל האזור, כן? והבית מלאכה הוא בית מלאכה שנמצא תחת בעלות אחת, לא תחת כמה בעלויות, אז זה לא מהווה שני מקום. אבל אם הרכב נמצא ממש ברשות הרבים גמורה, אז הוא צריך לברך שוב פעם, כן. אם הם כן, הוא יוצא ממשקה ביד, אז לבני ספרד לא יברך שוב. כן? מה דוגר? כבר נולדו ביצים עוד לא? יש רבנו הרשש שהוא כותב שבימי ספירת העומר לא עושים שילוח הקן. עכשיו, לא עושים, זה לא רק לא עושים, הוא אומר צריך להיזהר לו לעשות. כי אם זה לא הזמן, אז ממילא זה צער בעלי חיים דאורייתא. הרי בעצם שילוח הקן זה לא מובן, זה צער בעלי חיים גמור. אתה לוקח תאונה וזורף ושולח אותה והיא מצטערת. זה כתוב בזוהר שהיא עולה ובוכה וזה מעורר רחמים על מעורכם על הגאולה, יש בזה כל מיני עניינים. אבל רבנו הרשש אומר, לא הזמן של זה בממתת ימי הספירה. ואם זה לא הזמן, הוא אומר, צריך לזהר לא לעשות את זה. אז בסדר, זה אפשר מקובלים. אני לא אומר שזה איסור מוחלט, כי לפי הפשט לא נקרא הזרה, אבל לכתחיל באמת, אני בהחלט חושב שראוי שלא לעשות, כי אתה נכנס פה לספק של צער בעלי חיים. אתה יכול לעלות ולהסתכל מה שאתה רוצה, אבל לקבל מצוות שילוח הקן, תמתין. חג השבועות זה בעזרת השם עוד שבועיים, עד שבעל הביצי ועד הפרוחים, זה מסתם שזה יישאר עליו. כן.
ברשן דף, מבין לגבי אם יש רוב יהודים או שולחים אחרי הרוב. באמת, איך אני מצביע את הדבר הזה? זאת אומרת, אם יש בבית מלון, בלובי של בית מלון, יהודים וגוי, וקר שם, והדליק
הגוי את החימום. ואתה אנחנו נגיד שהולכים אחרי הרוב, הרי
זה
מצורך
כולם שם. איך מה הרוב יועיל?
בבית מלון זה לא דוגמה טובה, כי בבית מלון אנשים שילמו כסף. שילמו כסף, אז הוא מדליק לכל אורחי המלון. זה כמו עבור שניהם, זה כמו עבור שניהם. שם השולחן ערוך דיבר באופן שאנשים לא שילמו כסף, סתם נמצאים פה. אז הוא מדליק עבור הרוב, אבל אם אנשים שילמו כסף לשעות פה, אז ודאי שהוא מדליק עבור שניהם. רק שם יש היתר בבית מלון שהגוי גם נמצא בתמונה. גם הגוי רוצה שלא יהיה לו חושך. אם נפל החשמל בבית מלון, הגוי גם רוצה לאכול, והוא גם רוצה להיות בחושך. אז הוא מדליק גם עבור עצמו. מדליק עבור עצמו ועבור אחרים. אז בזה הבירו לך מעריך מאוד ברגע שאני מבסי בית, והוא כותב שמי שמקל יש לו מה שיסמוך בדבר הזה. כן, מה רצית לומר?
אם אדם יש לו תפשיל לא ממושל בכלל, נניח אותו על הפלטה 10 דקות לפני יציאת שבת.
לפני יציאת שבת?
כן. עדיין שבת, נניח אותו על הפלטה, זה לא הספיק להתמשל. האם הוא חייב?
יש בזה מחלוקת בין הרשש לאבני נזר. יש בזה מחלוקת, נכון? וגם לחת חינוך. בין הרשש לבני נזר, גם לגבי זה וגם לגבי השרשה, שהוא שם זרעוני והשרישו אחרי השבת. האם הולכים לפי זמן הנתינה או לפי הזמן שזה יתבשל? חלוקת. זה יתבשל בצאת השבת. חצי את השבת, אבל העשייה מתי הייתה? בשבת. או שהוא שם זרעוני בקרקע וזה ישריש אחרי שלושה ימים, בצאת השבת. אז זה מחלוקת אחרונים. האם הולכים לפי זמן העשייה או לפי הזמן התוצאה? לא ראיתי שמחרים בזה. כן, שנייה, אני תכף פונה לך שנייה.
אם יש לבן אדם, יש לו שתי ימות בליל שבת, יין אחד שהוא משובח יותר, ויין אחד שהוא פחות משובח, לגבי ברכת הטוב האמיתית.
טוב.
האם ישתמש לקידוש ביין הפחות משובח, או ביין היותר משובח, וישמור את השני לברכת הטוב האמיתית?
תראה, ברכת הטוב האמיתית, מאוד קשה לברך, כי צריך, אם רוצים להיות חלק לכל השיטות ולכל הדעות, צריך שיהיה עשרה תנאים. אם רוצים להיות חלק לכל השיטות ולכל הדעות, זה סימן שאני בשולחן לא בסימן קופה-NA, אתה בטח לא רוצה לשבת לשמוע מני עכשיו עוד שעה שיעור, רוצה, אבל רק אני ואתה נשאר פה, אז מה עשינו? אז מאוד קשה לקיים, מאוד קשה, בפרט שיש אחד התנאים שצריך שזה יהיה נטו היין, בלי חומרים אחרים שמשפחים אותו. והיום בכל העיינות מוסיפים כל מיני דברים קטנים, כל מיני טעמים שהם נותנים יותר שבח ביין. אז לכן, בכזה מצב, עדיף שיביא דווקא את המשובח בקידוש ואת הפחות משובח אחר כך כדי שלא ייכנס אפילו לספק של הטוב האמיתי. ולכוון בברכת המזון אותו מתאים שברכת המזון יפתור את זה.
ובוא נניח שהיין כאילו בלי כל
התוספות
או
ליין
נקי שהוא משובח.
אז אמרתי שיש, אז פתרת תנאי אחד, אבל יש עוד תשעה תנאים. יש הרבה תנאים בדבר הזה, זה לא פשוט בכלל. אמרתי את התנאי הכי בעייתי, זה לא פשוט בכלל.
לא ישמע
את השני. זה עדיף ככה. כן, מה רצו לשאול פה? היום בימינו אנשים לא מעוניינים לזכות בביצים. זאת אומרת, פעם, ביצים זה דבר שמשתמשים איתו. יונה הטילה כאן בלחצה למרפסת, ויש ביצים, הם משתמשים עם זה. אז אין, מכיוון שמשתמשים, אז יש מציאות שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אז זה כתוב, כי יקרה כאן ציפור ולא במזומן. אבל אם בימינו, נגיד שאין מצוות שילוח הקן, נגיד שאין מצוות, מישהו רוצה את הביצים האלה? אף אחד לא רוצה, זורקים את זה. אז ממנה מראש, ודאי שהוא התכוון באופן ברור שהחצר לא תזכן. חצרו של אדם קונה לו רק בפרווה. לא התכוון שכן, לא התכוון שלא. אבל אם ידוע שהוא לא רוצה את זה, פשוט שהיא לא קונה לו. אז ממנה גם בבית אפשר לעשות שילוח הקן. טוב, כן. קודם כל קידוש ואחר כך נטילה. לא, לא, עוד פעם. אתה מדבר על... הבעל הבית עושה קידוש קודם ואחר כך נטילה.
אבל המסורים יכולים לעשות
קודם
כל נטילה
ולשמוע
את הקידוש של המקדש.
כן, אבל לכתחילה אנחנו לא עושים ככה, כדי שלא יפסק.
לא, אבל
יכולים לשתות, כן. יכולים לשתות, זה לא יוצר הפסק, אבל לכתחילה אנחנו לא עושים ככה, כי חוששים שגם העצם השהייה זה עכשיו הפסק. על פי קופסה בחבר. כן. טלפון שמצלצל בשבת איזה מפריע, האם אפשר להזיז אותו? אם הטלפון מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור, אז מותר להזיז אותו, זה נקרא צורך מקומו. למה זה צורך מקומה? אני לא צריך להשתמש במקום, כי ההימצאות שלו פה מפריעה לי. ככה כתוב בים מסחר על התוספתא. שאם ההימצאות של הדבר מפריעה לי, זה גם נקרא צורך מקומו. אבל אם זה מוקצה בחמת הסול כיס, אסור. כי זה צורך מקומו, לא יתראו בך סול כיס, כבר בשביל חצי פלם. שנייה אחת. אז מה יעשה? מה יעשה? ירים אותו, איך עשת זה לא עוזר בדרך כלל? ירים אותו בין שני גבי היד. ירים אותו ככה בין שני גבי היד, או עם הפה, ויקח אותו לאיזה מקום צדדי. זה נקרא טלטול בשינוי לצורך דבר היתר, שלא יעיר בני הבית, זה מותר. איך בן אדם ידע אם זה מלאכתו לאיסור חסרון כיס? חסרון כיס פירושו שהוא לא משתמש איתו שום שימוש של היתר. אפשר, אבל זה לא עוזר בדרך כלל. לא משתמש איתו שום שימוש של היתר. אבל אם למשל הוא נותן לילד הקטן שלו לשחק עם זה, סתם הילד קטן הם לשים את זה באוזן, מוריד, צב, מוריד, צב, אז זה כבר נקרא כשמחתו לאיסור, כי יש שימוש אחד של היתר שהוא לא מקפיד. בדרך כלל היום רוב בני אדם מקפידים. רוב בני אדם מקפידים היום כי אפילו שהטלפון לא יקר, אבל אם הילד ייקח את זה ויזרוק את זה על הרצפה, לא קורה לזה כלום. בסדר, אז אני יכול לשלוח את הילדים של השכונה שתתן להם לשחק בטלפון? בסדר גמור, בדרך כלל אני חושב שזה תלוי בבן אדם. מוקצה בחוות רוסול כיס, זה הולך לפי הבן אדם. ככה משלב רבים בשביל מגן אברהם בסעיף קטן ו' בסיבה של חצי. מה? זה לא פסיק רשא. בוודאי שזה לא פסיק רשא, וזה גם לא מכוון. אין לא מכוון ולא פסיק רשא מותר. השם יעזור לנו ויזכנו שנזכה לעשות רצון השם תמיד. כן, שאלה, מה? פלאג ששעה ורבע לפני השקיעה. מזריחה לשקיעה. במה, במלחה גדולה אתה מתכוון? לכתחילה לא, בשעת התחקה כן. מי שרוצה, יש בחוץ את הספרים שלנו, יש מלאי מוגבל עם מבצע מאוד מאוד נכבד, פה בחוץ גם ספרים וגם דיסקים. ברוך אדוני לעולם.